וערב טוב לכולם. לפני 100 שנה היה רעב נורא בירושלים. מלחמת העולם הראשונה, לא היה מה לאכול, היה בצורת, לא היה כסף, לא נכנס אוכל פה לארץ. היה רעב נורא, אנשים הסתובבו, פשוט חיפשו פת לחם, חיפשו קצת קמח כדי לאפות לחם, פשוט כדי להכניס משהו לפה. הייתה משפחה בירושלים שהייתה לה תקווה. הוא היה מוהל, האבא היה מוהל, ומאיזשהו מקום הוא קיבל מטבע צרפתי, מטבע זהב בשם נפוליון. מטבע זהב יקר מאוד, היה אפשר לחיות מהמטבע הזה שנה שלמה. התקווה של המשפחה היה המטבע. כל פעם שהיה מתגבר הרעב, היה מגיע שבת, שאין יין, אין חלה לקידוש, אין לחם לשים על השולחן, היו מסתכלים למעלה על המדף איפה שהמטבע, זה הייתה המזוזה. וחזרה להם התקווה, אם חס וחלילה נגיע באמת לייאוש, אבא ימכור את המטבע ונביא קצת כסף הביתה. יום אחד אבא יצא מהבית, הלך לעשות ברית, הילדים שיחקו ביניהם. אחד אומר, אני רוצה ארטיק, אני רוצה גלידה, אני רוצה סוכריה, ממתקים שלפני 100 שנה, אני רוצה עוגיה. אח שלו אומר לו, מצוין, למעלה יש מטבע. האח הקטן טיפס, הוריד את המטבע מלמעלה, מטבע זהב, הולך למכולת, קונה לעצמו איזושהי עוגיה. אבא חוזר בערב, האחים מספרים לו בתמימות, אח שלנו שמולי קנה עוגיה במטבע זהב שהיה למעלה. אבא כמעט נפל. הוא רץ לבעל המכולת, הוא אומר לו, רמאי שקרן, תחזיר את הכסף. במטבע שהוא נתן לך, היו יכולים לקנות את כל החנות הזאת. תן לו את העודף. נתן לך מטבע זהב, תחזיר עודף. לא מספיק שלא אמרת לו, ילד, לא קונים במטבע כזה. מכרת לו, לפחות תחזיר את העודף. הבן אדם אומר, על מה אתה מדבר? הוא אומר, היה פה ילד קטן, קנה איזה עוגה קטנה. הוא אומר, כן. איפה העודף על המטבע הזהב? הוא אומר, הוא לא הביא לי מטבע זהב, הביא לי מטבע נחושת פשוט, מטבע רגיל שבדיוק הערך של העוגיה. אבא אומר, שקרן, לילד לא הייתה מטבע נחושת. הוא יצא מהבית, הילדים ראו אותו עם מטבע זהב. הוא צועק והוא צועק חזרה, הלכו לרב, הרב אמר, אני מצטער, אין לך שום דרך להוכיח שהוא קיבל מטבע זהב. והוא יוצא בכאב לב, הוא בלב נשבר, ומספר את זה לכולם בבית הכנסת, שהילד שלו יצא עם מטבע זהב מהבית, קנה עוגה קטנה, המוכר מכחיש ואומר שהוא קיבל מטבע נחושת ולא רוצה להחזיר את העודף. כמובן שכולם הזדעזעו, כולם הזדהו עם האבא המסכן שאיבד את המטבע האחרון שהיה לו, הדירו את רגליהם מאותה מכולת, ואחרי כמה חודשים הבן אדם נאלץ לסגור, גם ככה היה קשה, גם ככה לא הייתה פרנסה, אחרי החרם שעשו עליו והנידוי שעשו עליו, נאלץ לסגור ולעזוב את המקום. חלפו כמה שנים, המלחמה הסתיימה, האוטומנים הלכו, הבריטים הגיעו, נהיה יותר טוב. יום אחד הוא מקבל מכתב הביתה, מכתב עם מטבע זהב ווידוי. הבן אדם ששולח את המכתב אומר למוהל הזה, כותב למוהל הזה, אני חייב לפניך וידוי כואב. לפני כמה שנים, באמצע המלחמה יצאתי מהבית. אשתי הסתובבה בבית חיוורת, עמדה להתעלף מהרעב. הילדים שלי כבר היו נפוחים מהרעב. אמרתי, אני יוצא מהבית שלא אראה במותם. אל אראה במות הילד. אני מסתובב ברחוב בירושלים. אני רואה את הבן שלך, בן 5, מסתובב עם מטבע זהב. אמרתי לעצמי, ילד שמסתובב עם מטבע כזה, בטח אבא שלו עשיר כמו קורח. לקחתי ממנו את המטבע הזהב, נתתי לו ביד מטבע נחושת פשוט. הוא הלך למכולת, קנה במטבע הנחושת הזה, הוא גיע. אני עם המטבע הזהב הזה החזקתי את המשפחה עד סוף המלחמה. אז אני חייב להודות לך שהצלת לי את המשפחה ממוות, ועכשיו הדבר הראשון אחרי המלחמה הלכתי לעבוד שיהיה לי להחזיר את הכסף, והנה אני מחזיר לך את חזרה את הכסף שלך. רבי יהושע בן פרחי אמר את זה במשפט אחד, הווה דן את כל האדם לכף זכות. אדם שפגע בך, כל אדם שפגע בך, כל אדם שמעל באמון שלך, יחזב אותך, נתת את האוטו למוסך, האוטו חזר יותר מקולקל ממה שנתת אותו ושילמת פי שתיים, תדון כל אדם לכף זכות, תנסה לחשוב, אולי הוא לא יודע לתקן, אולי הוא תיקן וזה יתפנצ'ר בדרך, אולי מישהו אחר רימה אותך, תנסה למצוא איזשהו צד של זכות, צד של חסד בדברים שלו. הרמב"ם מעצים את זה וקובע את זה כמצווה מהתורה. זה לא מידת חסידות, זה לא איזשהו עידור מצווה לאנשים אופטימיים במיוחד, הרמב"ם אומר, זאת מצווה. יש לנו מצווה בפרשת קדושים, בצדק תשפוט עמיתך. מה הפירוש בצדק תשפוט עמיתך? בפשטות, זה הולך על הסנהדרין, שיעשו דין צדק. אם בא אליהם שני בעלי דין, שאחד הוא רוטשילד, והשני הוא העובד, הנהג של רוטשילד. נו מובן, עם מי הדיינים יקשיבו? הם פוחדים להתחיל עם רוטשילד. הם גם אומרים לעצמם, רוטשילד בטח צודק, הוא הנהג, מה יודע מהחיים שלו? אומרת התורה, בצדק תשפוט עמיתך, התייחס לבעלי הדין בצורה שווה. אומר הרמב"ם, לא. זה פן אחד של המצווה, אבל יש, המצווה הזאת היא גם קולקטיבית. היא גם פונה לכולנו, גם למי שהוא לא בעל דין, גם למי שהוא לא דיין ושופט. מה זה אומר לכל אחד מאיתנו? בצדק תשפוט עמיתך. אדם פגע בך, אדם יחזב אותך, אל תשפוט, נקרא את לשונו של הרמב״ם, בכל המפרשים לא ראיתי לשון כל כך נחרצת, ודווקא ברמב״ם, נקרא אבות א' ו', רבי יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לקו זכות. רמב״ם ספר המצוות עשה קופאין זין, אומרו יתעלה, בצדק תשפוט עמיתך. אמר הקדוש ברוך הוא, בצדק תשפוט עמיתך. ואמרו בגמרא שבועות למד א', שראוי לדון את חברו לכף זכות, ולא יפרש מעשיו ודבריו, אלא לטוב וחסד. מה שבן אדם לא עשה לך, מה שבן אדם לא פגע בך, מה שבן אדם לא יחזב אותך, אל תפרש את דבריו, אלא לטוב וחסד. משפט יפה, משפט שעוזר לעבור את החיים באופטימיות, עם פחות מריבות, רק יש איתו בעיה אחת. בואו נהיה הוגנים ונשאל את מה שלכולנו עכשיו מפריע בלב. אין מפרש מכובד על פרקי אבות שלא שואל את השאלה הזאת. הווה דן את כל האדם לקו זכות? כל אדם שאנחנו פוגשים אפשר לדון אותו לקו זכות? מה רוצים? שנהיה תמימים? שנהיה נאיבים? שנעצום את העיניים? זה מה שמצפים מיהודי? שיעצום את העיניים? העולם הזה מלא אנשים שקרנים, רמאים, נצלנים, שינצלו את התמימות שלך, שיעשו עליך כסף בכל דרך שרק אפשר, אז מה אני צריך לעשות? הזמנתי בעל מלאכה הביתה. אתם יודעים מה? אתמול בערב התקשר אליי בן אדם. יהודי יותר ממבוסס, אפשר להגיד יהודי עשיר. הוא אומר, אני רוצה ממך עצה. הוא מלווה כסף לאנשים. יש לו הרבה כסף, ברוך השם. והוא מלווה כסף לאנשים, טוב לב. מה אנשים קלטו? שלא צריכים להחזיר לו, כי הוא יש לו מספיק. והם אין להם, אז לא צריכים להחזיר לו. הוא אומר לי, מה אני אמור לעשות? להמשיך להלוות? הוא אומר, בן אדם שלא החזיר לי, שחייב לי כסף שנתיים, לא מתבייש ומתקשר עוד פעם לבקש. לא מתנצל, אומר, תראה, חיתנתי ילד, אני לחוץ, קשה לי. לא, פשוט מתקשר אחרי שנתיים, מבקש עוד פעם. הוא חייב לו 10,000 דולר. הוא לא מתנצל בכלל. העולם הזה מלא באנשים שינצלו את התמימות שלנו. אז מה אנחנו צריכים לעשות? כל האדם תדון אותו לקו זכות. איך אפשר להגיד דבר כזה? דוגמה, הזמנת בעל מלאכה הביתה. הבן אדם לא עשה את העבודה. הזמנת אינסטלטור, גם בשבועיים מאוחר, גם המצב יותר גרוע, גם לקח פי שתיים על העבודה. מה אתה צריך לעשות? להיות תמים, לעצום את העיניים ולהגיד, לא, 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 אשתו חולה, אז הוא לא במצב רוח עכשיו, אז הוא לא יודע מה שקורה איתו. נו, באמת. מה זה רציני? הילד חזר מבית ספר, שבר דלת. הגיע עם פתק מהמורה שהוא שבר דלת, היום צריך לטפל בו. אז מה צריכים לעשות לפי רבי שיוב בן פרחיה? לדון אותו לקו זכות. להגיד, זה בטח לא הוא, זה בטח החברים שלו. המורה תורה. אז המורה תביא וידאו שזה כן הוא. סרט מהמצלמות הבטחה של בית הספר. אז אני אומר, רבי שיוב בן פרחיה אמר, צריך לדון לקו זכות. זה החברים הסיתו אותו. אז המורה תביא סרט וידאו שהוא היה לבד, אף אחד לא הסית אותו. אז אני אגיד, זה בגלל שאבא שלו לא בבית, אז הוא מחפש תשומת לב. נו מה, אפשר לנהל ככה את החיים? כל החיים אנחנו נשקר את עצמנו, שכל האנשים סביבנו לא נפרש דבריהם אלא לטוב וחסד. מה רבי ישוע בן פרחיה מתכוון? מילא אם היה אומר, הווה דן את הצדיק לקו זכות. הווה דן את החבר שלך לקו זכות. הווה דן את אשתך לקו זכות, בסדר. אבל הווה דן את כל האדם לקו זכות? הוא לא היה חי בעולם הזה רבי ישוע בן פרחיה, באיזה עולם הוא חי? מה פירוש במכלול האדם? סך כל האישיות, שלא יפה, אנחנו נזכיר עוד מעט רעיון שכתוב בשפת אמת, נזכיר אותו עוד מעט, בפשטות אבל, הווה דן את כל האדם, הכוונה כל אדם, בפשטות, נגיד עוד מעט, הרמב״ם אומר כמו שאתה אומר, נגיע לזה, אבל בואו נקרא את השאלה, ששוב חשובי הראשונים על פרקי אבות שואלים את השאלה, הרמב״ם, רבינו בחיי, רבינו יונה, כל חשובי המפרשים שואלים את השאלה הזאת, ואני הבאתי זה דווקא מאדם שהוא יחסית היה לפני 150 שנה, שוט מהריל דיסקין, היה מהרבנים החשובים של ירושלים, יהודי ליטאי, מהרבנים החשובים של ירושלים, בתקופה של הרב סלנט, הרב של ירושלים, והוא שואל את זה במילים ככה בוטות. שוט מהריל דיסקין פסקים, מאמרה מבדן את כל האדם לקו זכות, והרי עינינו רואות ההפך. עינינו רואות שירושלים מלאה בגנבים. אז מה אני צריך לעשות? לדון את כולם לקו זכות, כואב להם הראש, ולכן הם גונבים. אין להם כסף, לכן הם גונבים, שיגנבו, מה הם רוצים ממני? ואם למצווה באלמה, והוא אומר, ואם זאת מצווה, פשוט צריך לעשות כי הקדוש ברוך הוא אמר, האח נעשה שקר בנפשנו. מה הוא מתכוון לומר? בלב אני יודע שהוא רמאי, אבל להיות שרבי שומן פרחי אמר, אז אני אעצום את העיניים ויגיד שהוא ישר. חייך, מה? אנחנו לא דת של זיוף, אנחנו לא דת שלכם שנותנים את הלכי השנייה. יהדות זה תורת אמת. אם תורת אמת, איך דורשים מאיתנו לדון את כל האדם לקו זכות? חזל לא חיו בעולם הזה. בואו נספר סיפור. להדגים עד כמה שזה המאמר הזה הוא מוזר, הוא לא מובן. הגמרא מספרת סיפור על אדם שדן את חברו לכף זכות. עכשיו, הגמרא מספרת את זה בהתפעלות גדולה, כאילו כולנו אמורים ללמוד מהסיפור הזה. סיפור מפורסם, כל הדרשנים אוהבים לחזור אותו. אבל תסלחו לי, כשאני קורא את הסיפור הזה, אני לא מתפעל. אני אומר חתיכת פרייר. מה אתה דן לכף זכות? אתה פרייר. כולם יעבדו עליך, אל תתנהג כך. בואו נקרא את הסיפור. הסיפור על אדם אחד, שבשאילתות מובא שזה רבי עקיבא. אז זה בכלל הופך את הסיפור לחשוב, כי זה לא יתרחש עם סתם אדם, זה יתרחש עם רבי עקיבא. מילה על השאילתות, שאילתות רב אחי גאון. בתקופה של הגאונים בבבל, היה רב אחי גאון, בתקופה של רב, של רס"ג, של כל הגאונים. מה?
זה משחי.
לא, תקופה של הגאונים לפני 1,000 שנים. אז רב אחי גאון היה אחד מהגאונים, רב עמרם גאון, רב אי גאון וכולי, רב סעדיה גאון. תקופה לפני 1,000 שנים, עוד לפני הראשונים. תקופה שחיברו את... ורב אחי היה מדבר, דורש לאנשים, אולי בערב שבת נותן דרשות. איך היה דורש? היה חוזר מאמר מחזל ומוסיף עליו עוד מדרשים, עוד מפרשים. עכשיו, את הדרשות שלו כתבו בספר שנקרא שאילתות. מאוד מעניין, למה הספר הזה מעניין? כי הוא מוסיף הרבה מדרשים שלא הגיעו אלינו. להם היה הרבה מקורות שלנו, אין אותם, לפני 1,000 שנים. אז דרך הגמרא שלו, דרך המדרש שלו, אתה יכול ללמוד הרבה פרטים שלא היו. אז הנה הוא מעתיק סיפור מהגמרא שבת, הגמרא לא אומרת עם מי היה הסיפור, הוא מוסיף שזה היה עם רבי עקיבא. הסיפור הולך ככה, רבי עקיבא היה לתקופות של עוני. רבי עקיבא, אנחנו מכירים אותו מסוף ימיו, שהיה כבר רבי עקיבא. אבל עד שהוא הגיע לשם, עבר המון המון סבל בחיים. והוא היה עני מרות. בהתחלה עבד אצל כלב שבוע, היה רועה צאן אצל כלב שבוע. אחרי זה התחתן עם הבת של כלב שבוע, כלב שבוע זרק אותו מהעבודה. אמר לו, מה אתה לוקח את הבת שלי? אתה רועה צאן לוקח את הבת שלי? החרים אותם, גם אותו וגם את הבת שלו, הוא החרים. רבי עקיבא לא הייתה פרנסה. אישה, איש ילדים צריך לפרנס, לא הייתה לו פרנסה. אמר לאשתו, אני מצטער, רחל, אני חייב ללכת להביא לחם. עזב אותה 3 שנים. והלך מהגליל אל הדרום. זאת אומרת, הגמרא רוצה להדגיש את המאמץ שהוא עשה. זה לא שהוא הלך וכל לילה היה חוזר הביתה. מהגליל אל הדרום באותם ימים פירושו שהוא לא חזר הביתה. שהלך 3 שנים, הזכיר את עצמו כמו פועל בזוי, בשביל לעשות עבודות בית, אצל איזה גביר, אצל איזה עשיר בדרום. עבד אצלו 3 שנים, לא חזר הביתה. ב3 שנים האלה הוא לא מקבל אגורה. מה הוא מקבל? מחיה, אשל. מיטה להניח את הראש ומשהו לאכול. כמו שמחזיקים בפועל זר. ככה, בתנאים מינימליים הוא חי. אחרי 3 שנים, ערב יום כיפור, הוא בא לבוס שלו ואומר, אני מתגעגע לאשתי, מתגעגע לילדים. תן לי לחזור הביתה, ערב חג. אני רוצה לחזור הביתה עם קצת כסף. נעשה חג, נעשה שמחה בבית. אומר לו המיליונר, אין לי לתת לך. אין לי כסף. אומר לו רבי עקיבא, אל תיתן כסף, תן פירות. תן לי מסעית עם פירות, אני אמכור אותה בשוק. אין לי פירות לתת לך. תן לי ירקות. תן לי את הקרים ואת הקסטות שיש פה בבית. תן לי את הכיסאות ואת השולחנות. תן משהו שאני לא אחזור הביתה כמו שהלכתי לפני 3 שנים. הוא אומר, אין לי כלום. גר בבית של 20 מיליון שקל, כל הבית מלא חפצים, אין לי כלום לתת לך. רבי עקיבא אומר, נו, גמר חתימה טובה וחוזר הביתה. נגמרו החגים, הוא יוצא לכיוון רבי עקיבא עם 3 עגלות מלאות סחורה. בא לרבי עקיבא, אומר, הנה השכר שלך, בוא נשב, נשתה משהו. אחרי שהם שותים והוא נותן לרבי עקיבא את כל השכר, הוא אומר לרבי עקיבא, תגיד לי, מה חשבת עליי? כשאמרתי לך, אין לי מעות, אין לי פירות, אין לי ירקות, אתה רואה איפה אני גר, בבית הכי יקר בארץ ישראל, ואתה אומר, אין לי. מה חשבת עליי? למה דנת אותי? אומר רבי עקיבא, האמנתי לך. חשבתי שבטח נדרת את כל נכסיך לצדקה. בטח נתת את כל הכסף לבית המקדש, או להקדש בירושלים, באמת אין לך כלום. כמו אדם מיליונר שגר בבית של הבנק. אין לו כלום, הוא עבד של הבנק. אומר לרבי עקיבא, העבודה, אני נשבע שכך היה. יש לי בן אורקינוס, הבן לא לומד, לא עובד, לא עושה שום דבר, כי יש לו אבא עשיר, למה הוא צריך לעבוד? התרגזתי, אמרתי לבן שלי, תשמע, אני נודר את כל הבית שלי ואת כל הנכסים שלי לצדקה. אתה לא תקבל פרוטה אחת, אם הכסף שלי גורם לך לא לעשות שום דבר, אתה לא תקבל פרוטה אחת. ובדיוק באותו יום באתי לבקש את המשכורת ובאמת לא היה לי כלום, כי נדרתי הכל לצדקה, לא היה שייך לי. אחרי שראיתי מה קרה איתך, התחרטתי על הנדר, הלכתי לחכמי ישראל, אמרתי, אני מצטער, זה היה ברגע של שטות, לא התכוונתי למה שעשיתי. מחלו לי את הנדר, והנה השכר שלך. סיפור מאוד מרשים, נכון? אבל כשאתה קורא את זה, אתה אומר בחייך, מאיתנו מצפים להתנהג ככה? אם אני אעבוד אצל בן אדם 3 שנים, והוא לא ישלם, ואני צריך לחזור לאשתי והילדים בידיים ריקות, אני לא אדון אותו לקו זכות. אני אתבע אותו בבית משפט לכינוס נכסים. זה החובה שלי כלפי אשתי והילדים שלי. אז מה זה, רבי עקיבא דן אותו לזכות? כאילו זה נשמע לא רציני. מצפים מאיתנו להתנהג ככה? זה לא גדלות, זה נאיביות. אז מה מונח כאן בדרישה הזו של רבי יהושע בן פרחיה, הווה דן את כל האדם לקו זכות? נקרא את הגמרא.
אני רואה שבעיה, בתוך הכסף שלו היה גם הסכום שהוא צריך לשלם לפועלים.
אתה שואל שאלה טובה, שהמפרשים שואלים אותה, איך הוא יכול לדור לכסף שלו שלו? שאלה גדולה, נכון. שבת קכ"ז ב', מעשה באדם אחד, שאילתו דרווחי, זהו רבי עקיבא, שירד מגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית בדרום. הגמרא רוצה להדגיש את המעמד שהוא עשה. זה לא שהוא עבר את הכביש ועבד אצל החבר. הוא עזב את המשפחה לשלוש שנים. ערב יום הכיפורים אמר, תן לי שכרי. תראו כמה שהגמרא מדגישה את הרגש, ערב יום כיפור. הוא חוזר הביתה בערב חג, הוא רוצה להביא איזה בגד לאישה, לקנות את רוג יפה, להביא מתנה לילדים לחג. הוא רוצה לחזור עם משהו בידיים. ערב יום הכיפורים אמר, תן לי שכרי, ואלך ואזון את אשתי ובניי. אמר לו, אין לי. אין לי מעות, תן לי פירות, אין לי. תן לי קרקע, אין לי. הפשיל כליו לאחורה והלך לביתו בפחי נפש. חוזר הפועל אחרי שלוש שנים כמו שיצא, בידיים ריקות. לאחר הרגל, לאחר החג, נטל בעל הבית שכרו ועמו מסוי ג' חמורים, והלך לבית הפועל. אחר שאכלו ושתו ונתן לו שכרו, אמר לו, בשעה שאמרתי, אין לי, במה חשדתני? מה חשבת על עצמך? אמרת בטח לך לעזאזל, מה חשבת על עצמך? אומר רבי עקיבא, לא זה מה שחשבתי, האמנתי לך. שמה הקדיש כל נכסיו לשמיים, האמנתי לך. אמר לו, נשבע שכך היה. הידרתי כל נכסיי בשביל אורקנוס בני, שלא עסק בתורה. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי את נדרי, ואתה כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. יפה, הגמרא מספרת את זה בהתפעלות, אבל לכאורה מה יש להתפעל מזה? איך אפשר לצפות מאיתנו שנדון כל אדם לקו זכות? כולם ירמו אותנו. במקרה הוא נפל על בוס שבא להחזיר לו את הכסף. בוס אחר לא היה נותן את הכסף. כזה עבד טוב לב, בקשה שיפרנס את עצמו. מה מונח פה? מה זה נדון אדם לקו זכות? אדם שכולם היו נגדו. אדם שעשה מעשה נורא מזעזע, בכל התורה אין עוד מעשה כזה. אדם שקם והורג נשיא שבט מישראל, בלי דין, בלי משפט, בלי הסכמה מהסנהדרין, בלי הסכמה מאף אחד. כולם חושדים בו, כולם רוצים להרוג אותו. כולם מפקפקים בכוונות שלו, ובאה התורה ומעידה, חבר'ה תדונו אותו לקו זכות, הוא התכוון לטובה. אנחנו מתכוונים כמובן על פנחס. השבוע אנחנו מקבלים דוגמה מדהימה, עד כמה צריך לדון אדם לקו זכות. פנחס עושה מעשה מאוד מאוד קשה. אין בכל התורה, אולי בכל התנ"ך, סיפור כזה. שיקום נער צעיר ויהרוג יהודי אחר בלי דין ובלי משפט, ובמקום להרוג אותו חזרה, התורה תמחה לו כפיים. הסיפור קורה דווקא שבוע שעבר, אנחנו זוכרים, השבוע התורה רק חוזרת לזה. בנות מואב, בלעם הולך מפה. לפני שהוא הולך מפה באכזבה גדולה, הוא נותן לבלק עצה. הוא אומר, תראה, לא הצלחתי לקלל אותם, אבל יש דבר שתמיד עובד. תביא כמה אנשים, הם יתקרבו למחנה ישראל, אנשים יסחבו אותם החוצה, יפתו אותם החוצה, זה יסכסך ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא. מה שאני ניסיתי לעשות, תן לבנות מואב לעשות. הם יפתו את עם ישראל לצאת ממחנה ישראל, וזה כבר יקטרג ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא. מגיעות בנות מואב, מתקשטות, מסתובבות ליד המחנה, סוחבות את הגברים החוצה, ואנשים מתחילים למות, מגפה פורצת, אנשים מתחילים למות. בני שבט שמעון ניגשים לנשיא שלהם, אומרים לו, תעשה משהו, תעצור את המגפה, תלמד עלינו זכות, אנשים פה מתים אחד אחרי השני. זמרי בן סלול לא מתבלבל, לוקח איתו את כוסבי בצור, את אחת המדייניות שהסתובבה שמה, לוקח אותה למשה רבנו, מכניס אותה למרכז הרחבה, כל עם ישראל בפנים, כולם מסתכלים, סוחב אותה בשיער, מביא אותה למשה רבנו, ואומר, אם היא אסורה, מי יתיר לך את אשתך? אשתך הרי גם הייתה מדיינית, הרי ביתו של יתרו הגיעה מאותו מקום. משה נעלם דום, זה שאלה בפני עצמה, מה פתאום משה שוכח את ההלכה? משה הוא לא הטיפוץ ששוכח, שוכח לא יודע מה לעשות. ואז מתחילות בחיות וצרחות, הוא עומד איתה עם המדיינית הזאת באמצע המחנה, לאן זה ילך הלאה? יותר נמוך כבר אי אפשר לרדת. יוצא נער צעיר, אומר למשה, לימדת אותנו, הבועל הרמית בפרסיה. אדם שבועל גויה בפרסיה, על עיני כל ישראל, קנאים פוגעים בו, צריך לקום ולהרוג אותו. משה לא אומר לו, אתה צודק. משה אומר, אמרת, תעשה. הוא לא מתבלבל, מוציא את הרומח ודוקר. אמרת, תעשה, אבל הוא לא הצדיק אותו. אמר לו, הלשון שלו היה, קורא האיגרת יקיים מה שכתוב בה. אמרת, תעשה. פנחס לא מתבלבל, מוציא את הרומח, דוקר את שניהם. נשיא שבט מישראל דוקר אותם. מעשה קשה מאוד, בלי דין, בלי משפט, קנאות לשמה. אומר לנו רשי, מביאים את זה המפרשים בצורה, בגמרא ובירושלמי, זה מובא יותר חמור מרשי, קמו להרוג אותו. עם ישראל בא לנקום את נקמת זמרי, אף אחד לא הצדיק את פנחס, כולם האשימו אותו במה שקרה. למה? איך אנחנו יודעים את זה? כי פרשת פנחס מתחילה עם מחמאות לפנחס. כל ארבעת הפסוקים הראשונים בפרשתנו, מחמאה אחרי מחמאה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו, בקנו את קנאתי בתוכם, מחמאות. כשמחמיאים למישהו, מה זה אומר? שכולם נגדו. שכולם נגדו, לכן התורה צריכה לשבח אותו. אומרים המפרשים, באו להרוג אותו. ולכן התורה הייתה חייבת להגן עליו ולומר, הוא צודק, הקדוש ברוך הוא איתו. נקרא רש"י, 2, פנחס כ"ה י"א, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן רש"י, לפי שהיו השבטים מבזים אותו. הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודת אלילים והרג נשיא שבט מישראל? באים השבטים ואומרים, אהה, ראיתם מי הקנאי, זה הבעל תשובה הזה. זה הנכד של יתרו, אמא שלו הייתה בת של יתרו, פנחס בן אלעזר, אלעזר היה חתן של יתרו, אמא של פנחס הייתה בת של יתרו, הסבא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה, היה לו בבית מקום לפיתום אווזים, יש פיתום אווזים, פיתם עגלים, ואחרי זה היה מקריב את העגלים לעבודה זרה. הנכד של העובד אלילים הזה, של המפתם עגלים הזה, הוא הולך והורג נשיא שבט מישראל? לממי הוא? מאיפה באת? מה אתה? מאיזה משפחה באת? מי אתה שתעשה דין ומשפט? לפיכך בא כתוב ויחסו אחר אהרון. בא כתוב ואומר, רגע, יתרו זה סבא אחד. יש עוד סבא, אהרון הכהן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. זה עוד הייתה הטרוניה הכי קלה. זה רק ביזויים, לשון הרע בבית כנסת, שהוא לא יכול לבוא, לא נעים לו. מילא, שורדים את זה. מביא התלמוד בבלי הרבה יותר גרוע, התלמוד ירושלמי הרבה יותר גרוע. ירושלמי סנהדרין ממחד ב' ביקשו חכמים לנדות אותו. כל ישראל ביזה אותו. לכלך על האיחוס שלו. חכמים רצו לנדות אותו, רצו להוציא עליו חרם שלא יוכל להצטרף למניין. אילולי קפצה רוח הקודש ואמרה, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. התורה חייבת להצדיק אותו כי חכמים הסנהדרין באו לנדות אותו. אומר הבבלי הרבה יותר חמור, שבט שמעון בא לרצוח אותו. בבלי סנהדרין פי בית בית, שישה ניסים נעשו לו לפנחס, אחד שבא מלאך והשחית בעם, והוא, אומר רש"י, והוטרדו בני שבטו ולא הרגו לפנחס. בא מלאך והרג שם אנשים כדי שבני שבט שמעון יהיו עסוקים, כי הם מצידם רצו להרוג את פנחס. למה? הוא הרג את הנשיא שלהם, הם צריכים להגן על הנשיא, וידוע שבני שבט שמעון לא מתחילים, אלה כשהם רוצים להרוג הם הורגים. אז במילא היה צריך הקדוש ברוך הוא להציל אותו מבני שבט שמעון, לשלוח מלאך. זאת אומרת שפנחס כולם היו נגדו, מה שאצלנו נתפס והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, עם ישראל קיבל את זה אחרת לגמרי. למה? אומר רש"י טענה מאוד מאוד מוזרה. הם באו ואמרו למה מי אתה? מילא אם היית בא מאיזה משפחה אני מבין, נכד של משה, נכד של אהרון, נכד של יהודה. אתה נכד של יתרו, אתה תעשה סדרים? בא, לפיכך בא כתוב ויחסו אחר אהרון. זה הטענה. בא הרבי ושואל את השאלה העצומה. הוא היה נכד של אהרון וגם נכד של כנכד של יתרו, אבל כשרוצים ללכלך תמיד נתפסים בבעיה. בא הרבי ושואל את השאלה שאתה שואל, תגידו לי מה אתם רוצים? אם אתם סוברים שהוא היה צריך להרוג את זמרי כי הוא עשה נכון, הוא עצר את המגפה, מה אכפת לכם מסבא שלו? מה זה משנה? מה אתם בגן ילדים? אבא שלך היה ככה, אבא שלך היה ככה. מה אתם ילדים קטנים? אם הוא עשה דבר נכון, אם הוא לא עשה דבר נכון, הוא רוצח. הוא הרג יהודי, צריך לתלות אותו בכיכר העיר. מה אתה מתעסק עם היחוס שלו? נראה טענה ילדותית, מטופשת, לא מן העניין. אומר רש"י, מה הייתה הטענה שלהם? פקפקו בייחוס, אמרו, ראיתם את הנכד של יתרו? עוד שואל הרבי, מה הם רוצים? שפיתם אבי אמו עגלים לעבודת אלילים. ואם הוא סתם עבד אלילים בלי לפתם עגלים, זה בסדר? ואם הוא עלה למקדש האשרה, הוא עבד כל עבודה זרה שבעולם. הוא היה באשרם בהודו, הוא היה במקדש הבעל באשור, הוא היה, אני לא יודע איפה, בבעל פאור במדיין, הוא היה בכל עבודה זרה בעולם הוא היה. אז הבעיה שהוא פיתם עגלים, ואם לא מפתם אותם, זה היה בסדר? ומה זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה? למה חשוב לי לדעת שהוא אבי אמו, ואם הוא אבי אביו? אז אומר הרבי רעיון גדול מאוד. השבטים, הייתה להם טענה עצומה, ופה אנחנו לומדים כמה צריך ללמד לכף זכות. לשבטים הייתה טענה נגד פנחס. אם אנחנו היינו שם, היינו מצטרפים אליהם. הם באו להגן על כבודו של משה רבינו. זמרי מגיע איתה, עם האישה. משה עומד, לא עושה כלום. אלעזר הכהן הגדול עומד, לא עושה כלום. 70 זקנים עומדים, לא עושים כלום. 11 נשיאי שבטים, לא עושים כלום. בא ילד אחד, והוא אכפת לו כבוד שמיים. והוא לא יכול לסבול את הרע. מה הפרשנות המיידית של כולם, מתוך הגנה על כבודו של משה רבנו? אתה לא יותר ירא שמיים מכולם. אתה יותר רוצח מכולם. אתה פשוט אדם שהיד שלך קלה על ההדק. בכל בית כנסת יש אדם כזה שנורא קל לו לצעוק. הוא מהר מגיע לטורים. כשכולם רק חושבים בלב, הוא כבר צורח. יש לו איזה יד קלה. כולם באו ואמרו, אתה טיפוס רוצח, לא יותר קנאי מכולם. צריכים לבסס את זה כמו שאתה אומר. אמרו, תראו את הסבא שלו. הסבא שלו לא סתם עבד אלילים, הרבה אנשים עובדים אלילים. מותר לגוי לעבוד אלילים. הסבא שלו פיתם עגלים. לפתם עגלים לעבודת אלילים זאת אכזריות. כמו הפיתום אווזים, מכירים את הסוגיה הזאת? אכזריות נורא. אתה לוקח עגל קטן, מאביס אותו באוכל. כל העגלים מקנאים בו, אומרים, וואלה, זה העגל הכי אהוב בדיר, בעל הבית אוהב אותו, מפתם אותו. כל זה בשביל מה? שכשתשחט אותו, הוא יהיה יותר שמן. כשתקריב אותו לעבודת אלילים, הוא יהיה יותר מפותם. אכזריות נוראה. איך, אתם יודעים, הרמב"ן אומר, למה אסור לאכול בשר וחלב? הוא אומר, כי זאת האכזריות הכי גדולה שיש. לקחת עגל ולבשל אותו בחלב של אמא שלו, זאת האכזריות הכי גדולה שיש. מהחלב של אמא שלו הוא אמור לחיות. ואתה לוקח את האמא, לא תבשל גדי בחלב אמו. אתה הולך לאמא, חולב אותה, שלום אמא לי, את יודעת למה אני חולב אותך? שאני אוכל לבשל את הילד שלך. זה נאצי. זה נאציזם לעשות דבר כזה. באים השבטים ואומרים, הסבא שלו לא היה סתם עובד אלילים. היה אכזר מארץ האכזרים, מפתם עגלים לעבודת אלילים, לא הספלא שהוא מתנהג ככה. ובשביל לחזק את זה הוסיפו עוד קנייץ' אחד. אבי אמו. למה? כי בן דומה לסבא מצד האמא. למה, איך זה הולך? בן הרי דומה לאמא שלו, נכון? מה רש"י אומר? אישה מזרה התחילה, בן בא מהאמא, ובת באה מהאבא. אז הבן דומה לאמא, האמא דומה לאבא שלה. אז הוא אומר, פתאום אבי אמו עגלים לעבודת אלילים. אם הסבא מצד האמא, כזה אכזר, מפתם עגלים לעבודת אלילים, מה אתה רוצה שיצא מהנכד? טוב לב? שיצא ממנו צדיק גדול? זה מה יצא? דומה לסבא, סבא אכזר, ילד אכזר, כל אחד שמעצבן אותו, הוא מוציא רומח ודוקר אותו. אומר הרבי, הייתה להם באמת סיבה לחשוד בפנחס. כי למה משה צודק? למה משה שותק? ולמה הזקנים שותקים? זה שרק הוא יצא והורג מכולם, זה שאחד צועק מכל בית הכנסת, אתה יודע, שבן אדם צועק יותר, שבן אדם צועק פעם אחת בבית כנסת, אתה אומר שקט. כשהוא צועק פעמיים בבית כנסת, אתה אומר בטח הוא מרביץ לאשתו. אדם שצועק יותר מדי פעמים, צריך להיזהר ממנו. אז קם ילד אחד והורג נשיא שבט מישראל, אומרים השבטים לו בטח, סבא אכזרי, זה סבא מצד האמא, מאוד מתאים שהוא יהיה אכזרי, גמרנו. במילא בא כתוב ומייחס אותו אחר הארון, לומר נכון יש לו סבא, אבל יש לו עוד סבא. והוא עשה את זה דווקא בגלל הסבא השני, כי הארון היה אוהב שלום ורודף שלום. פנחס ידע, בתור נכד של הארון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, הוא הבין את חרון אף השם. הוא הבין מה יהיה פה, הוא הבין שהקדוש ברוך הוא זועם על המעשה הזה. אז בגלל שהוא נכד של אהרון הכהן, בגלל שהוא אוהב שלום ורודף שלום, הוא רץ ומציל את עם ישראל ועושה את המעשה הזה. מה השורה התחתונה של כל הסיפור? השורות הראשונות בפרשת השבוע, הפסוקים הראשונים, מזכירים לנו. גם אדם שנראה כמו רוצח, גם אדם שהוא נכד של רוצח, נכד מצד האמא, שזה הכל מסתדר מכל הכיוונים, אל תמהר. אולי הוא עשה את זה דווקא בגלל הסבא השני, אולי הוא עשה את זה בגלל אהבת ישראל. דוגמה נפלאה ללימוד בכף זכות. ואנחנו חוזרים ושואלים, אוקיי, תפסנו את פנחס, אבל איך אפשר לומר על כל אדם בכל מקרה, הווה דן את כל האדם לכף זכות? העולם הזה מלא בשקרנים וברמאים, איך אפשר לומר דבר כזה? בואו נקרא בזריזות את הקטע הזה מהרבי ליקוטי שיחות ח' 162. השבטים שביזו את פנחס היו חרדים לכבודו של משה. זמרי הביא את האישה לעיני משה ולעיני כל הדת ישראל, ורק פנחס קינא את קינת השם. לכן טענו כי במעשה שלו מעורבת נטייה לאכזריות, כמו סבו שהיה מפתם עגלים לעבודה זרה, שזאת אכזריות גדולה ביותר. ויותר מזה הדגישו, שיתרו היה אבי אמו, שכן נכד דומה לאבי אמו יותר מאבי אביו, בן דומה לאמא שלו, ואמא דומה לאבא שלה. משום שאיש מזריע תחילה יולדת נקבה, ככה רש"י מביא, שבן בא מהאמא, ואמא באה מהאבא. על כך משיבה התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון, שהקנאות שלו נבע מפני אותו נכד של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, ולכן התעורר להשיב את חמת השם מעל בני ישראל. אנחנו שווים אל השכן.
יש לנו קנאות בתורה לפני כן,
שמעון ולוי. איך התורה מתייחסת? עד רבה תגיד. אז פעם אמרנו רעיון יפה מאוד, פעם מצאתי שורה אחת בהערת שוליים של הרבי, שהוא מסביר את זה עצום, יש שאלה גדולה. בפרשת וישלח, יעקב אומר להם, ביזיתם אותי, אחרתם אותי לאבישני, והם אומרים לו, החזונה יעשה את אחותינו, והוא משתתק, הוא מקבל את הטענה. בפרשת ויחי הוא מתפרע עליהם. אז הרבי שאל, מה קרה פתאום, מה השתנה? אז הרבי אמר דבר מאוד יפה, וזה ממש מה שאמרנו קודם. כשהם עשו את זה פעם אחת, הוא האמין להם שהם מתכוונים לשם שמיים, להגן על כבוד המשפחה. אבל הוא אומר להם, אחרי שעשיתי בזה גם ליוסף, אני מתחיל לחשוב שאתם פשוט רוצחים. לכן הפסוק שם הוא אומר, כי באפם עקרו, הרגו איש וברצונם יקרו שור. הוא אומר, כשזה היה פעם אחת, האמנתי לכם. כשזה קורה פעמיים, אני מתחיל לחשוב, אתה יודע, כשבא בן אדם לרופא ואומר שכואבת לו האצבע. לא, מה, איך זה הולך? הוא אומר שכואב לו בכל מקום בגוף שהוא נוגע. הרופא מסתכל, אומר, האצבע שבורה לך. לפעמים אתה צריך לבדוק, אולי הבא בן אדם ולא במעשים שהוא רואה מול העיניים. על כל פנים, אם כן אנחנו שווים ושואלים, מה הנקודה פה? הווה דן את כל האדם לקו זכות, על מה זה מדובר? זה בכלל לא שייך, זה הרי לא מציאותי. אוקיי, כולם מכירים, לפני 200 שנה היה באירופה, בפרשבורג, בברטיסלבה, אחד מגאוני הדורות, החתם סופר, רבי מוישה סופר, היה ראש ישיבה של פרשבורג, הרב של פרשבורג, אחד מענקי הדורות במאות השנים האחרונות. היה לו בן בשם אברהם שמואל, שיש לו גם המון ספרים שנקראים הכתב סופר. הוא החליף אותו ברבנות והיה ראש ישיבה אחריו. באחד הספרים שלו הוא מספר סיפור מאוד יפה. הוא מספר שפעם הם ישבו בסעודה בפרשבורג. שם בברטיסלבה היה יהודי עשיר שהחזיק את כל הישיבות, עשה אירוע, אני יודע מה, בר מצווה לבן. כמובן כל הראשי ישיבות באים, צריכים לכבד את הגביר הזה, באו בזמן, ישבו כל הערב. סוף הערב, כתוב ליבם ביין, הגביר הזה מתמלא מצב רוח, פותח את הפה, ואומר להם, תשמעו רבותיי, רוצים לראות משהו שלא ראיתם? בוודאי. הוא אומר להם, תראו, יש לי בכספת מטבע מימי בית שני. מטבע זהב, נדיר, יחיד במינו, כל מה שבדקתי בעולם, יחיד, אין עוד מטבע, אין עוד העתק כזה בעולם. יש לי את המטבע, קניתי אותו לפני שנים, אני רוצה להראות לכם לכבוד השמחה של הבן שלי. כולם מתלהבים, מטבע מימי בית שני, כבר רואים את ההיסטוריה, כבר מריחים את הכהן הגדול. המטבע עובר בין כולם, וכמובן בסוף בעל הבית מבקש את המטבע, אין, נעלם. עכשיו סביב השולחן יושבים רק גדולי תורה. מועצת גדולי התורה יושבת שם. לא הנהגים שלהם, לא העוזרים שלהם, לא העיתונאים שמלווים אותם, לא הצלמים שמצלמים אותם, רק רבנים וראשי ישיבות עושים ישיב השולחן. אחד מגדולי התורה פה גנב. זה נורא לא נעים. וכולם מסתכלים אחד על השני ונהיים חברים, וזה מצב מאוד מאוד לא נעים. ואז קם אחד מראשי הישיבה ואמר, חבר'ה, תראו, והייתם נקיים מהשם ומישראל, אנחנו לא יכולים לצאת מפה בצורה כזאת, זה יהיה חילול השם נורא. בואו נעשה דבר פשוט. למרות שחס וחלילה אף אחד לא חושד בנו, ואולי בא מלאך ולקח את זה, אבל אנחנו חייבים להיות נקיים, שכל אחד יוציא את הכיסים ויראה שהם ריקים, אין איפה להחביא. רבנים, איפה הם יחביאו? יש כיס אחד במעיל הפנימי וכיס שני כיסים במכנסיים. כולם יוציאו את הכיסים, יראו שאר הכיסים ריקים. כולם הסכימו, אמרו בשמחה רבה, אנחנו לא יכולים לצאת מפה עם חילול השם כזה. זקן הרבנים שישב שם, יהודי בן 90, אומר בשום אופן לא. אני לא אשתף פעולה עם התעלול הזה. שרבנים יחשדו כגנבים, לא אשתף פעולה עם זה. נו, מה כולם חשבו?
שהוא
הגנב. התפזרו, היה מאוד לא נעים, יהודי בן 90, שכל החיים לומד תורה, גידל אלפי תלמידים, יצאו משם בבושה גדולה, בכאב גדול. המלצרים אוספים את הכיסאות, השולחנות, כמובן מוציאים את המטבע על הרצפה. כנראה נפה. עבר מיד ליד, ונפיך חליק למישהו מהיד, אף אחד לא ראה. הגביר מוצא את המטבע, שמח כל כך, קורא לכל הרבנים חזרה, אוסף אותם סביב השולחן, וקורא לזקן הזה. ואומר לו, תגיד לי, למה התנגדת? הרי הבנת שכולם יחשדו בך. למה, מה היה אכפת לך להוציא את הכיסים ולהראות שאין לך כלום? אומר הרב הזקן הזה לגביר, תחזיק טוב. הוא מוציא מהכיס מטבע תאום. כזה בדיוק. הוא אומר, גם לי יש מטבע כזה, אני הולך איתו כמה הסגולה, הולך איתו כל הזמן. אתה התהדרת שזה מטבע היחיד בעולם. אמרתי, מה, אני אקלקל לך את הפופוגנדה? שתקתי. אבל אם היית מבקש ממני להוציא את הכיס, מישהו היה מאמין לי שיש לי עוד מטבע. אומר הכתב סופר, הווה דן את כל האדם לקו זכות. אבל זה סיפור על צדיקים. בא הרמב״ם בפירוש שלו על מסכת אבות, וכך כותב רבנו יונה, ואומר מה שאברהם אמר. לא הבנו את המשנה. לא נאמר שצריך לדון כל אדם לקו זכות. אין שום טעם בהלכה הזאת, אומר הרמב״ם. לא זה הפירוש. את מי צריכים לדון לקו זכות, אומר הרמב״ם? רק אדם צדיק או אדם בינוני, והמעשה הוא בינוני. המעשה הוא אפור, שיכול לפרש אותו ככה או ככה. אבל אם מדובר באדם רשע, אומר הרמב״ם, מוסכניק שכולם מדברים שהוא גונב, מנהל חנות פלאפונים שכולם אומרים שהוא מוציא חלקים, אדם שמוחזק להיות רשע, אין שום סיבה לדון אותו לקו זכות. יותר מזה, אומר הרמב״ם, אפילו אדם בינוני, אדם רגיל, שלא יודעים עליו כלום, הוא לא צדיק ולא רשע, כמו כולנו, יהודי ישר, כמו כולנו. אם המעשה נוטה לחובה, זה מריח לא טוב, העיתונאים חופרים יותר מדי, לא צריך לדון אותו לקו זכות. אז את מי צריכים לדון לקו זכות, אומר הרמב״ם? רק כמו בסיפור של הכתב סופר בפרשבורג. יהודים צדיקים וגדולי תורה. אבל אדם רגיל, אומר הרמב״ם, לא צריכים לדון אותו לקו זכות. אי, נאמר רבי דן את כל האדם. אז אמר אברהם רעיון נפלא שכתוב בשפת אמת, הרבי גם מביא אותו, לא בשם השפת אמת, הוא דווקא מביא אותו מהתניה בפרק למד, הוא אומר רעיון נפלא. איזה יופי זה, הווה דן, כמה לקח אפשר, את השיעור היה כדאי להגיד רק בשביל לעבור את הזה. הוא אומר, מה זה הווה דן את כל האדם? את כל מה שעבר על האדם הזה. כשאתה דן אדם, אל תדון רק את המעשה שלו, תדון גם את הרקע שלו. תדון את המניעים שלו, תדון את החינוך שהוא קיבל בחיים, תדון את הרעב שהוא גדל בו, תדון את המצוקות שהוא גדל בהם, תדון את ההתמודדויות, את האופי, תדון מאיפה הוא התחיל. את כל האדם, לא כל אדם, לא כל אדם, אלא כל האדם. כל מה שיש בתוכו של האדם, אדמור הזקן בפרק למד בתניה אומר, כששומעים על בן אדם שהוא חוטא, הוא אומר, תקשיבו, איפה הוא עובד? אדם עובד בשוק, כל היום רואה דברים. העין רואה, הלב חומד, אתה יכול להשוות אותו לאברך כולל שכולל נמצא בבית כנסת? זה לא פייר, ההשוואה היא לא כדאית. השאלה מה הניסיונות, מה ההתמודדויות, מה האדם עובר, מה האדם רואה בחיים שלו. לכן שמעתי כתוב בפרקי אבות, רבי עקיבא אומר, הכל צפוי והרשות נתונה, ובטוב העולם נידון. מה פירוש ובטוב העולם נידון? ראיתי פעם פירוש מאוד מאוד יפה שאומר, הקדוש ברוך הוא דן את האנשים בעין טובה. הוא לא מסתכל רק על המעשים שלהם, הוא גם שופט את המכלול. מאיפה הם באו? אי אפשר להשוות אדם שצמח בבית של רבי, לאדם שצמח בבית של איזה אדם קומוניסט, שלא נתן לו חינוך יהודי, מה אתה רוצה ממנו? ובטוב העולם נידון, הקדוש ברוך הוא דן את כל האדם, את כל מה שעבר על האדם בחייו, מכניס למכלול השיקולים. במילא אומר הרמב״ם, בפשטות, לא הבנו את המשנה. אם יש אדם רשע, אם יש חסכני לילד שמועד להפריע בבית ספר, אין שום עניין לדון אותו לקו זכות, זאת פשוט גמורה. נקרא רמב״ם פירוש המשניות באבות, כשיהיה אדם בינוני שלא תדע אם צדיק אם רשע, ותראהו שיעשה מעשה, שאם תפרשהו על דרך אחת תהיה טוב, ועל דרך אחרת תהיה רע, קח אותו על הטוב. מעשה בינוני שאנחנו לא יודעים איך לפרש אותו, תפרש אותו לטובה. אבל אם האדם נודע כצדיק, ונראה לו מעשה שכל ענייניו מורים שהוא רע, ואין יכול להכריע לטוב אלא בדוח הגדול, תיקח אותו לטוב. צדיק, אפילו אם שמעת מעשה רע, תדון אותו גם לטובה. כי בטח כבר עשה תשובה. אבל רשע, תראו איזה מילים נוראות, אומר הרמב״ם, ועשה מעשה שכל ראיותיו מורות שהוא טוב, ויש בו צד רחוק לרע, ראוי להישמר ממנו, ולא תאמין שהוא טוב. אם יש בעל מלאכה שכולם אומרים שהוא גנב, ולא עומד בזמנים, ומביא פועלים שעושים עבודה עקומה, אין שום עניין ללמד אותו לקף זכות. אומר הרמב״ם, ראוי להישמר ממנו, ואל תאמין שהוא טוב. לא על זה רבי שומן פרחיה דיבר.
מה זה קפדאו וחשדאו?
נכון. קפדאו וחשדאו זה אל תהיה פרייר. אתה צודק, אפשר ללמוד מזה גם כן. זה דעת הרמב״ם, אבל מה הבעיה עם הפירוש הזה? והרבי הקשה וגם רבנו בחיי מקשה את זה, אז טוב שיש אחד מהראשונים ששואל את זה. הוא אומר, פשטות הלשון, הווה דן את כל האדם, שצריך לדון כל אדם לקו זכות. בשאלה מה הוא מתכוון? נקרא רבנו בחיי, הוא חולק על הרמב״ם, כל זמן שרואה בחברו עושה דבר. כל זמן. כל חבר, לא רשע, לא צדיק. כל חבר. כל זמן שרואה בחברו עושה דבר, ויכול לדון אותו לשני צדדים, לצד חובה ולצד זכות, יש לדונו לצד זכות, וזה בכל אדם. ולכן אמר רבי יהושע בן פרחיה, הווה דן את כל אדם לקו זכות. אם כן, לדעת רבנו בחיי, צריך ללמוד את העניין כפשוטו. כל אדם שיש סיכוי ללמוד את המעשה שלו לזכות, תלמד אותו לזכות, והשאלה היא מה הפירוש. אני רוצה לומר רעיון כביר של הרבי. שיחה מאוד ארוכה שהרבי אומר את זה ממש בעמוד האחרון, רוב השיחה לא עוסקת בזה. בעמוד האחרון, רעיון כביר, שאפשר להיזכר ברעיון הזה שלוש פעמים ביום. עם כל אדם שאנחנו מתעסקים, עם כל אדם שאנחנו פוגשים, רעיון עצום ומיוחד במינו של הרבי, שבאמת, אתם יודעים, זה מסוג הרעיונות שאחרי ששומעים אותו אנחנו נהיים אנשים אחרים. אנחנו לא אותו דבר כמו שהיינו לפני זה. באמת רעיון מיוחד במינו, אני רוצה לספר סיפור, כבר סיפרתי אותו פה לפני כמה חודשים בפרשת תצווה, נדמה לי אותי סע, אבל שווה לשמוע אותו עוד פעם. יש יהודי בנתניה, ראש ישיבה של חב"ד בנתניה, שקוראים לו הרב משה אורנשטיין. ראש ישיבה צעיר, לא מבוגר, יהודי מיוחד, יש לו הרבה סיפורים מהרבי, ואת הסיפור הזה הוא כותב בספר שהוא כתב, סיפור מיוחד במינו. הוא היה בשנת תשמ"ט, 89, הוא היה כל השנה בניו יורק. שנת קבוצה, כל השנה לומדים אצל הרבי, מתשרי לתשרי. בחודש תמוז אחותו התחתנה, בדיוק עכשיו, בחודש תמוז אחותו התחתנה בארץ, בבני ברק. והוא אומר לעצמו, אחותי מתחתנת, איך אני לא אהיה בחתונה שלה, איזה צורה יש לזה, אני מוכרח לנסוע לחתונה. מצד שני, שנה אחת הוא אצל הרבי כל השנה. זה גם היה ערב י"ב בתמוז, שהיה שבוע שעבר, הזכרנו שחמיב של הרבי יצא מהמאסר ברוסיה, התוועדות גדולה ושמחה אצל הרבי, איך אני אפסיד? הוא מתפוצץ, מה אני אעשה? ואז הוא מחליט לקחת הימור. אם הוא היה שואל רב, רב היה אומר לו שלא תעז. אבל הוא, כמו בחור, אתם יודעים, בחורים זה לא חושבים הרבה, להוטים להשיג את המטרות הטובות שלהם, והוא הולך. הגברת התחתנה ביום חמישי בלילה בבני ברק. הוא קנה כרטיס, הגיע לארץ ביום חמישי בערב, הלך לחתונה, יום חמישי בבוקר הוא יוצא בטיסה מתל אביב לניו יורק. יום שישי בבוקר הוא יוצא בטיסה מתל אביב לניו יורק. הוא אמור לנחות בניו יורק ביום שישי ב-2:30 בצהריים. הוא אומר לעצמו, חודש תמוז, עכשיו שבתות הכי ארוכות בשנה, שבת נכנסת בניו יורק ב-8:30 בערב, אין בעיה. אם אני נוחת ב-2:30, 6 שעות, אני עוד יכול ללכת למנהטן להניח עם יהודי תפילין. אין שום בעיה, יש לי מספיק שעות פנויות. לא רק להתפלל בעצמי, גם לגרום ליהודים אחרים להתפלל. הכל בסדר. הוא מגיע לארץ, בקושי עומד על הרגליים, רוקד בחתונה, מעביר את הלילה, 6:00 הוא בטיסה, הטיסה ממריאה לניו יורק. כמובן, הטיסה רק ממריאה, הוא נרדם. הוא מתעורר מתחילת הנחיתה. הוא מתעורר ב-2:25, שהמטוס מתחיל לנחות. אוקיי, הוא מחייך לעצמו מאוזן לאוזן, התוכנית הצליחה, 2:30 בצהריים, יש לי 6 שעות עד שבת, שעה להוציא מזוודות, ביקורת דרכונים, הכל בסדר. המטוס מתחיל, מתכונן לנחיתה, ומתחיל להסתובב. מסתובב, 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 לא נוחה. מה יש? לכל אחד יש את הדקות המלחיצות האלה, אתה יודע מה קרה, כבר מי יודע? ואז הטייס, אחרי חצי שעה של סיבובים, הטייס מודיע שיש ערפל מעל קנדי. תמוז, יולי, ערפל מעל קנדי. יש ערפל מעל קנדי, אנחנו לא נוחתים כאן. אנחנו נוחתים בפיטסבורג. טוב, הוא אומר, בסדר, פיטסבורג, עיר ואם בישראל, ננחות שם, יהיה ככה לטובה. הוא אומר, אני ארד שם, כמה זה, חצי שעה טיסה לפיטסבורג? אני ארד שם, יהיה בקהילה היהודית שם, קהילה יהודית גדולה, יהיה שם בשבת. בסדר. המטוס נוסע לפיטסבורג, נוחת שם, הוא מחכה שיפתחו את הדלתות. אף אחד לא פותח. הוא ניגש לדיילת, מה קורה? היא אומרת, לא, אנחנו לא פותחים כאן את הדלתות, אין לנו אישור נחיתה כאן, זה לא בסקג'ואל של הטיסה. מחכים שירד הערפל מעל קנדי, ואז נחזור לשם, וננחת שם. הוא מתחיל לצעוק, הוא רוצה לראות את הטייס, את המנהל של הטיסה, צעקות צרחות, יוצא אליו הטייס בכבודו ובעצמו, אתה יהודי, אני יודע שיש לכם בעיות עם השקיעה, עד החושך אנחנו ננחת בקנדי, אני מבטיח לך. 3 דקות לפני השקיעה, הם נחתו בקנדי. אוקיי, הוא יוצא לטרמינל, מפה הוא לא יכול להתקדם הלאה. היו לו בתיק 2 פיתות, עשה עליהם קידוש, מעביר את הלילה, בבוקר הוא כבר לא יכול יותר. הוא יוצא החוצה עם התיק, עומדת שם השורה הארוכה של המוניות הצהובות, ניגש למונית הראשונה שהוא רואה, והוא אומר לבן אדם, אני צריך להגיע לברוקלין, לקראון הייטס, אבל אסור לי לקחת את התיק. במקרה זה היה איזה פורטוריקני שהכיר את הכללים, כנראה אולי עבד פעם אצל יהודים, בווילימסבורג, במונסי, אני יודע איפה. הוא אומר, אני יודע את הכללים, זה בסדר, שים את התיק על הרצפה, אני אכניס אותו לאוטו, אני אסע לפניך לאט לאט ואתה תלך אחריי. הוא רק שואל, בתיק יש כסף? הוא עושה לו כזה, בסדר. הוא אומר, אני אסע לפניך ונלך לאט לאט. הם מתחילים ללכת, הבלט פארקווי, הכבישים הראשיים של ניו יורק, 6 שעות הליכה. הוא מגיע ל-770 ב-1:25 בצהריים, 5 דקות לפני ההתוועדות של הרבי. תארו לעצמכם את התחושה שלו. בחור שאת כל ליל שבת הוא בילה בטרמינל. הולך 6 שעות בבוקר, מגיע דקה לפני שהרבי נכנס להתוועדות, הוא רצה שהאדמה תבלע אותו, הוא חשב אולי עדיף ללכת לישון בחדר, מצד שני הרבי מתוועד, הוא אומר, אני אתפוס פה איזה פינה, אף אחד לא יראה, לא ידע, לא ישמע, איכשהו, הקדוש ברוך הוא ימחה לי על החטא הזה. הייתה התוועדות ארוכה, 5-6 שעות, הרבי דיבר, בית עמוז, כל העניינים, שבת פנחס, או איזה שבת שהייתה, והרבי מתכוון כבר לקחת את הסידור לברכת המזון לסיים, ואז הרבי מסתכל ואומר בחיוך, היות שיש פה יהודים שיש להם ספקות המבלבלים, האם נהגו בכל העניינים על פי הלכה? אז הרבי אומר, אז שיגידו לחיים ויצאו מדי ספק. ואחרי זה ינגנו ניגון מארץ ישראל, ועד שנסיים את הניגון כבר נהיה כולנו בארץ ישראל. מה הרבי אמר לו? בוא נדייק. הרבי לא אמר לו, תשמע אחי, אתה צדיק? בוא נה, איזה אח טוב. לא. הבחור, אתה עשית דבר גרוע מאוד, יש לך ספקות המבלבלים אם נהגת על פי הלכה. אבל הרבי אומר לו, תגיד לחיים, ותצא מזה. תשאיר את זה מאחוריך. ובעברית פשוטה, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אומר הרבי בשיחה עצומה, מה הפירוש לדון לקו זכות? לתת לאנשים תקווה. אם פגשת בילד חוטא, בנער חוטא, באדם מבולבל, לדון אותו לקו זכות, זה לא להגיד לו אתה צדיק, הוא לא צדיק, כולנו יודעים שהוא לא צדיק. תגיד לו, תשמע אדוני, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך ניסיון ונכשלת, אתה יכול לתקן אותו. אין ניסיון או אין כישלון שאי אפשר לתקן אותו. אומר הרבי פירוש חדש שלא נשמע בהיסטוריה. מה הפירוש לדון לקו זכות? לתת לאנשים תקווה. בכל מקום שאנחנו הולכים ואנשים מספרים לנו על הצרות שלהם, להגיד להם, חבר'ה, יש לכם כוח להתגבר. אצל הרבי הייתה פעם קבוצה, איזה כוח צריך להגיד משפט כזה. אצל הרבי הייתה פעם קבוצה של נכי צה"ל, לא עלינו ולא על אף אחד, חבר'ה שנפגעו במלחמות, והם היו בטיול בניו יורק, והביאו אותם את כולם בשנות ה-80, כמדומני, ל-770. ישבו כולם כל 770 כיסאות גלגלים. והרבי עמד לפניהם ואמר שיחה בעברית, פעם יחידה בהיסטוריה שהרבי דיבר שיחה שלמה בעברית לכבודם. ומה הרבי דיבר בשיחה? הוא אמר שהעולם טועה. העולם קורא לכם נכי צה"ל, כאילו יש לכם איזה פגיעות. אבל אמר הרבי, זה לא נכון. לדעתי צריכים לקרוא לכם מצויני צה"ל. הוא אמר כי אם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיון, אז הוא נותן לו כנגד זה כוחות שהוא יוכל להתמודד עם הניסיון הזה. זאת אומרת שלכם יש יותר כוחות מכל בן אדם. כי לכל בן אדם הוא לא נתן את הניסיון הזה, זאת אומרת שאין לו את העוצמות הייחודיות האלה להסתדר במשבר הזה. אז אומר הרבי, לא צריכים לקרוא לכם נכי צה"ל, צריכים לקרוא לכם מצויני צה"ל, כי לכם יש את הכוחות הנדירים והאדירים האלה שאין לאנשים רגילים, והקדוש ברוך הוא לא סומך עליהם שהם יעמדו בניסיון שהם עומדים. אומר הרבי, מה זה הווה כל אדם, לדון את כל אדם לקו זכות? כל אדם שאתה פוגש, באיזה ייאוש שהוא לא נמצא, באיזה מיאוס מהחיים שהוא לא נמצא, תדון אותו לקו זכות, תציף את הזכות שבו. תאמר לו, הקדוש ברוך הוא לא נתן לך סתם ניסיון, הקדוש ברוך הוא נתן לך כוח, הטוב שבך תמיד יהיה יותר חזק מהרע שבך, בכל נפילה שלא נפלת, תמיד אתה יכול לקום ולתקן את עצמך. עד אחד הדברים מגיעים. ועכשיו אני רוצה לומר את אחד הדברים הכי מזעזעים שאי פעם מישהו שמע. אבל אתם יודעים, הרבי דיבר על זה כמה פעמים, לא פעם אחת, ואפשר לחזור ולהגיד את זה. עד אחד הדברים מגיעים, האמרה הזאת של רבי ישוע בן פרחיה, שלווה דן את כל האדם לקו זכות, באיזה נפילה רוחנית שאדם לא יהיה, תפגש אותו ותגיד לו, אתה יכול לחזור, כי אחרת הקדוש ברוך הוא לא נותן לך ניסיון כזה. אמר הרבי דבר נורא, והיום בכמה וכמה שיחות הרבי חזר על זה. הרבי אמר, תשימו לב, למה דווקא רבי יהושע בן פרחיה אומר, לווה דן את כל האדם לקו זכות? למה לא אמר את זה רבי עקיבא? למה לא אמר את זה רבי שמעון? למה לא רבי מאיר? למה לא רבי יוסי? פרקי אבות מלא בעשרות תנאים. למה דווקא רבי יהושע בן פרחיה? אומר הרבי, כי רבי יהושע בן פרחיה הגיע לזה בעקבות התנסות אישית. והרבי אומר דבר נורא. יש ספר שנקרא חסרונות הש"ס. חסרונות הש"ס זה שורות שהשמיטו אותם מפני הצנזור. שורות שחז"ל אמרו אותם והוציאו אותם מהגמרא, כי הצנזורה הנוצרית לא הייתה נותנת להדפיס את הגמרא. בשנים, במאות השנים האחרונות, אחרי שהכנסייה נחלשה, הוציאו קונטרס, כל אחד יכול למצוא אותו גם ברשת, זה מופיע, חסרונות הש"ס. ושם ליקטו את כל הגמרות שהוציאו מתוך התלמוד. חסרונות הש"ס, סנהדרין קופזיין ב', מסופר סיפור מזעזע. הסיפור הזה מסופר גם בבבלי, אבל העיקר חסר מן הספר, לא כתוב עם מי זה היה הסיפור. שם כתוב עם מי היה הסיפור. הסיפור מספר ככה. אותו רבי יהושע בן פרחיה שאמר הווה דן את כל האדם לקו זכות. ברח מירושלים, ינאי המלך, לחם בפרושים, תמך בצדוקים, מרק את כל חכמי ישראל, רבי יהושע בן פרחיה הספיק לברוח לאלכסנדריה למצרים. היה לו תלמיד אחד ששימש אותו. והתלמיד הזה היה מאוד מאוד נאמן. הלך איתו לאלכסנדריה וחזר איתו לארץ ישראל. כשהם חוזרים לארץ ישראל, הם מתארחים באיזה אכסניה. והיא כיבדה אותם, בעלת האכסניה כיבדה אותם מאוד. אומר רבי יהושע בן פרחיה בהתלהבות לתלמיד שלו, כמה יפה האכסניה הזאת. מה התכוון לומר? איזה טוב לב, איזה מידות טובות לבעלת האכסניה. אבל התלמיד הזה, שהראש שלו היה במקומות אחרים, אומר, רבי, למה אתה אומר שהיא יפה? תראה את העיניים שלה. רבי יהושע בן פרחיה הזדעזע. מילא הראש שלך, אתה מדבר איתי על זה? גם אני חלק מהזבל הזה. לא רצה לדבר איתו. הלך התלמיד, ניסה לשכנע, להגיד, רבי, עשיתי טעות, תמחה לי, לכל יהודי יש תשובה. לא רצה לדבר איתו. אומרת הגמרא, זה לשון הגמרא בבבלי, שזה כתוב בגמרא שלנו. הלך אותו האיש וזקף לבינה והשתחווה לעבודה זרה. הלך אותו האיש ועשה, הקים קבוצה לעבודה זרה. שמע רבי יהושע בן פרחיה מה קרה מהתלמיד שלו בגלל שהוא הרחיק אותו ולא קיבל את התשובה שלו. הלך לתלמיד ואמר לו, תחזור. די, הגזמת, תחזור, אני מתחרט, תחזור, אתה יכול לחזור. אומר התלמיד, רבי, אני לא יכול לחזור. כי ממך למדתי שמי שחוטא לבד יכול לחזור, אבל מי שמחטיא אחרים לא יכול לחזור, ואני כבר החטאתי אחרים. הפיקנטריה חסרה, לא כתוב מי היה התלמיד. מי הוא אותו האיש? בא חסרונות השס ואומר, זהו ישו הנוצרי. זאת אומרת שישו הנוצרי והאינקוויזיציה וכל אלפי היהודים של מסעי הצלב שנהרגו בכל ההריגות וההשמדות, קראו בגלל מי? בגלל רבי שלא דן את תלמידו לקו זכות. בגלל רבי שהרחיק את תלמידו. מי הרבי הזה? רבי יהושע בן פרחיה. אז הוא עצמו אומר, הווה דן את כל האדם לקו זכות. כי הוא מבין את המחיר של להגיד לתלמיד מאוחר מדי. אז זה סיפור, צד אחד בסיפור. אומר הרבי, אבל תראה מה רבי שומן פרחיה הבין בסוף ימיו. הרי אחרי שהוא מבין מה קרה, הוא הולך לישו הנוצרי כשהוא כבר ישו הנוצרי. ואומר לו, חזור בך. זאת אומרת שהוא הבין שאין שלב שאי אפשר לחזור ממנו. זאת אומרת שמה שהוא הבין בסוף ימיו, שהתפקיד שלנו כמחנכים וכהורים, זה תמיד לתת לבן אדם תקווה. תמיד להגיד לו, הקדוש ברוך הוא לא נותן לך ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. ואפילו אם אתה ישו הנוצרי, ואפילו אם כבר זקפת לבנה והרחקת אנשים נוספים, עדיין הוא מנסה להחזיר. זה המסר של המשנה. אז אמרנו, לדון זה קו זכות, זה לא להיות נאיבי. זה לא אם חוזר ילד מבית ספר ושבר דלת להגיד, זה לא אתה, זה החברים שלך. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. לא זה לדון לקו זכות. לדון לקו זכות זה הרבה יותר מזה. זה להגיד לילד, אפילו אם חטאת, אתה יכול לתקן. אפילו אם חטאת, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך ניסיון שהוא גדול עליך. לא ייתן לך ניסיון שהוא בלתי ניתן לתיקון. במילא, אפילו אם הגעת הכי נמוך, אפילו לאדם שהוא ישו הנוצרי, רבי יהושע בן פרחיה הולך ומנסה להחזיר אותו חזרה. נקרא את זה במובן מספר 4, ליקוטי שיחות חף זין 164. יהודי שהקדוש ברוך הוא העמידו בפני ניסיונות גדולים, זה עצמו הוכחה שהקדוש ברוך הוא שאינו מבקש, אלא לפי כוחם, העניק לו את הכוחות הנעלים לעמוד בניסיונות הללו. עניינו של לימוד זכות, אומר הרבי, הוא לא לשקר. אם בא אינסטלטור וגנב, אין חוכמה ללמד עליו זכות ולהגיד אשתו חולה ולכן הוא גונב. אין עניין כזה, תביא אותו למשטרה, אין שום עניין כזה. מה זה לימוד זכות? לתפוס את האינסטלטור ולהגיד לו, תשמע אדוני, אחרי 50 שנה של גנבות הגיע הזמן לחזור בתשובה. זה נקרא ללמוד ללמד זכות. להגיד לו, אדוני, אתה יכול לחזור בתשובה. בשום גיל, לא מאוחר מדי, לחזור בתשובה. עניינו של הלימוד זכות הוא להציף את צד המעלה של חברו, את הכוחות הנעלים שניתנו לו כדי לעמוד בניסיונות שלו. אומר הרבי בשיחות אחרות, בהתוועדויות, אין את זה בליקוטי שיחות, רק בהתוועדויות הרבי אמר את זה. למה רבי שובן פרחי היה רגיש לעניין הזה? כי הוא הבין את המחיר של להרחיק ילד, של להרחיק תלמיד. אתה לא יודע לאן הילד יכול להגיע. חסרונות השס, סנדרין קופזיין ב', לעולם תהיה שמאל דוחה, אומרת הגמרא, וימין מקרבת. מה זה לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת? ימין זה היד החזקה אצל רוב בני אדם, שמאל זה יד קהה, היד החלשה. אומרת לך הגמרא, ילד צריכים גם לקרב וגם לרחק, אתה חייב. חינוך זה גם לחבק וגם להרים את הכל, זה חלק מהחובה של אבא. אבל את הקירוב צריך לעשות בימין, בחזק. את הקירוב צריך לעשות בימין, עם כל הכוח, עם כל העוצמה. את הריחוק צריך לעשות בשמאל, ביד חלשה. את הריחוק זה ביד חלשה ומיד להפסיק. את הקירוב צריך לעשות בימין, עם כל העוצמה. לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיים, הנביא אלישע שזרק את העוזר שלו, ולא כרבי יהושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיים, כי כל הגזרות וכל ההשמדות היו יכולים להימנע עם אותו רבי יהושע בן פרחיה. אומר הרבי בביורים לפרקי אבות, חלק א' עמוד 52 ו-55, חיברתי פה שתי שיחות, מסופר בגמרא על רבי יהושע בן פרחיה שדחה לאותו האיש בשתי ידיים, ומזה יצא שזקף לבנה והשתחווה לה, ולכן הוא הזהיר במיוחד על מידה זו, משום שבאם היה מלמד עליו זכות, אולי לא היו תוצאות כאלו. אומר הרבי, ועדיין, אפילו אחרי שהוא יצא לתרבות רעה והגיע לשפל המדרגה, רבי יהושע לא התייאש ממנו. ובאמת לאחר שיצא לתרבות רעה אמר לו רבי יהושע, חזור בך. משום שאפילו אדם הנמצא בשפל המדרגה, דן אותו רבי יהושע לקו זכות, וחשב שאולי יעשה תלמידו תשובה. ואם דחק, התלמיד הרי אמר, רבי אני לא יכול לחזור, כי החטאתי אחרים, אז מובא בתניא ומובא בעוד ספרים, שאין לך מצב העומד בפני התשובה.
מה זה החטאתי אחרים שהוא אמר?
הוא הרי הקים קבוצה לעבודה זרה, הוא הרי הקים סביבו. הוא אסף תלמידים הרי. התלמידים שלו הרי הלכו אחריו, כן, אנחנו הרי...
זה לפני 2017.
כן, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא היה, כן.
קצת יותר.
אתה שואל שאלה טובה, כי רבי יהושע בן פרחיה, מבחינה כרונולוגית, לא היה באותה תקופה עם הזמן שהם אומרים שהוא היה. לכן לא כל כך ברור מתי התרחש הסיפור הזה, אתה מעלה נקודה נכונה. משום שאפילו אדם הנמצא בשפל המדרגה, דן אותו רבי יהושע לקו זכות, וחשב שאולי יעשה תלמידות תשובה, ואם דחק ונכנס, אין לך דבר העומד בפני התשובה. אני רוצה לסיים במשהו יותר חביב, באיזושהי יציאה נחמדה. מספרים על יהודי שנסע ברכבת בגרמניה לצרפת לפני 100 שנים, והוא נוסע ברכבת, נכנס לרכבת ב-10 בלילה, ב-5 בבוקר הוא אמור לרדת מהרכבת, ללכת לאן שהוא צריך. 5 בבוקר, איך הוא יקום? אז הוא מבקש מהכרטיסן שב-5 בבוקר יתפוק לו על התא ויעיר אותו. הוא ישן שנת ישרים, כל ים היה בנסיעות, עייף מאוד. ב-3 בלילה הוא לא הרגיש, נכנס כומר לתוך התא. הכומר רצה גם מקום לישון, ראה מיטה פנויה, חושך בקע ברכבת, נשכב במיטה מולו. עכשיו הכומר, לפני שהוא נכנס למיטה, מוריד את הגלימה, תולה אותה שם על המטלה בחדר, והולך לישון. 5 בבוקר הכרטיסן מאיר אותו, מאיר את היהודי, הוא לא רואה שום דבר חושך בחוץ, הוא לובש את הגלימה של הכומר. יוצא החוצה, 5:30, מתחיל להיות אור, רואים בין תכלת לקרתי, הוא רואה מה הוא לובש. אני כומר. הוא אומר לעצמו, איזה כרטיסן מטומטם. אמרתי לו להעיר אותי, הוא העיר את הכומר. זאת לא בדיחה. זה קורה לכולנו. לפעמים, מה שרבי שומן פרחיה למד, שגם כשיהודי לובש בגדים של כומר, הוא לא נהיה כומר. אסור להתבלבל מהבגדים. גם כשילד לובש בגדים של כומר, הוא נשאר ילד, והוא נשאר יהודי. והתפקיד שלנו כהורים, זה לא להתבלבל מהבגדים, זה להסתכל על הנפש, להסתכל על הפנימיות, להסתכל על הנשמה, ולזכור שהקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. ובמילא התפקיד שלנו זה להיות סוכנים של תקווה, סוכנים של זכות, סוכנים של לימוד זכות, ובכל אדם שאנחנו פוגשים ובכל מקרה, רק לתת תקווה שאפשר לשנות ובעזרת השם יהיה יותר טוב, וכל אחד מאיתנו יראה רק גאולה והצלה.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.